אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה בתוכנית ראשונה לשנת 2023, שהולכת להיות כנראה אחת השנים הקשות של קהילת הלהט"ב, יחד עם עוד חלקים בחברה הישראלית. עוד מעט נדבר כאן על סרט ישראלי חדש וסצנת הסמים בקרב צעירים הומואים. נדבר גם על ספר חדש שמתאר יציאה בשאלה ויציאה מהארון, ונדבר גם עם טלשה שהיא יוצרת לסבית צעירה. נדבר איתה על יצירתה ועל האלבום שבדרך, אלבום בחורה. כל אלה ועוד ככל שנספיק בחצי שעה הקרובה. בצוות טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, אלון מקלר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע.
חלון גאווה.
בבתי הקולנוע מוקרן בימים האלה סרט שאמור להרעיד את חדרי הלב והנשמה של כל מי שנשמה באפו. לדעתי מדובר בסרט שנקרא כאילו אין מחר, של הבימאי ניצן גלעדי. ראיתי אותו אתמול, זה סרט שמשאיר, השאיר אותי לפחות, מרוקן ומוחלש מול אובדן דרך, מול תוקפנות והרס עצמי של הגיבורים. זו דרמה, דרמה קשה. היו הרבה פעמים במהלך הסרט ששכחתי שזה סרט, כי ניצן גלעדי הצליח ממש להעיר באופן חד ומאוד אותנטי ואמין פיסת חיים די איומה, חייבים לומר, של מגזר מאוד קטן, מאוד מסוים, של הומואים צעירים, שמגיעים לעיר הגדולה, עיר שמן הסתם מלאה בפיתויים ובהבטחות מכל מיני סוגים. הומואים צעירים שמוצאים את עצמם או מוליכים את עצמם אולי בסצנת הסמים משולחת הרסן, ובתוך כך הם גם מוטלים להרבה סקס, שיש בו רק סקס. לפעמים באופן מוזר אפילו מעורר קנאה בשחרור, ביצירתיות ובחופש שלו, של הסקס הזה. אבל התחושה הזאת מתעמת, כי היא מלווה גם בתחושות מאוד קשות של כאב על הגיבורים שנאבקים בעצם להרים את הראש מעל המים מתוך הרבה מאוד תהומות אנושיות שהם נתונים בהם. זה הכל יצירה, אני מזכיר, של ניצן גלעדי. אז בתוך הנקודות שפל והאיסורים האלה, שם בעצם מתנהלת עלילת הסרט הזה. חייבים לראות את הסרט הזה, ולא רק כדי להבין שאסור לנו, כחברה, אף לא פעם אחת אפילו, להסיט את הראש מול השילוש הטרגי הזה שכל כך הרבה מדברים עליו. סקס, סמים קשים והומואים צעירים. זהו, שלום לניצן גלעדי.
שלום, שלום.
אתה במאי הסרט כאילו אין מחר. אני בכוונה לא נתתי תקציר של הסרט, אני נורא רציתי שאתה תנסה לעשות את זה.
תראה, אני אספר על מה הסרט. אני מבחינתי הסרט הוא על כמיהה לאהבה. אתה יודע, הוא נוגע בנושאים מורכבים של הנפש. הוא סיפורו של גיא, בחור הומו מקעקע, שבעצם יוצא עם חברתו הסטרייטית, דרך אגב, למצעד הגאווה, וקורה שם אירוע טרגי, שבעצם מחזיר אותם הביתה. הם תכננו לחגוג וליהנות, וכשהם חוזרים הם בעצם נתקלים בחדר המדרגות ובחור מסתורי, שאותו הם מחליטים לסעוד. ודרך זה הם נכנסים ללילה של סקס סמים ופרנויה. אבל הוא בעיקר בסופו של דבר סרט שמתעסק באמת ברצון, אתה יודע, יש את, כמובן את העניין של השימוש של הסמים, אבל השימוש של הסמים נובע מתוך מקום מתוך כאב מאוד מאוד גדול, מתוך רצון להיות חלק, מתוך רצון.
אז זהו, אני אנסה להגיע איתך בזמן שיש לנו, באמת, למניעים או לנסיבות שבהן הדמויות מגיעות למקום שהן נמצאות בו. אבל ביחד איתך אני רוצה לעשות עוד איזה מין משהו שבעיניי הוא חשוב, הרבה פעמים אני מתקומם נגדו. מדברים על הקהילה, על הומואים צעירים בקהילה שזה... אז בוא צריך להגיד באמת שמדובר באיזה גזרה מאוד צרה, לא כל ההומואים הצעירים בקהילה שמגיעים לעיר הגדולה, לא, ברור שבוודאי, אבל אני חושב שלנו, המבוגרים יותר, ראוי להגיד שזה לא תופעה שמאפיינת את כל ההומואים הצעירים, זה שמתי ככה בשביל הרקורד.
וגם דרך אגב זה נמצא קיים אצל הקהילה הסטרייטית.
כן, כן, בוודאי, בוודאי, לא, זה הופך פתאום לבעיה של הקהילה. בכללית. אבל יש ייחוד הומואי, ועליו אנחנו נרצה להתעכב ולשאול אותך. אני מתכוון לזה שבסרט יש רמיזות מאוד, או אזכורים מאוד מינוריים לרקע המשפחתי או הסוציולוגי שממנו באים הגיבורים, גם גיא וגם חברתו ג'וי וגם דן, אבל הם לא מובאים באופן שאומר, הנה, תראו מאיפה הוא בא ואולי לכן. לא, זה לא זה. יש למציאות הזאת של ההימצאות בתוך המעגל הסמים, מניעים משלה. בוא תנסה אתה להגיד לי מה הצרכים ההומואים או המקומות ההומואים שעלולים להפיל צעירים לתוך המעגל הזה.
אז תראה, ההזכור של ההורים, אני חושב שבסופו של דבר תמיד יש קשר נורא נורא חזק של... כולנו עם הורים, והרבה פעמים
נכון.
הביטוי, אם תקרא, אם קוראים מחקרים על מה הסיבות לזה, זה כפי שקצת התחלתי להגיד את זה, זה הרבה העניין של התחושה של אי קבלה, הרצון להיות חלק ממשהו. ההזכור של ההורים הוא לא סתם קיים שם, כי זה הרבה פעמים בגלל הרבה צעירים שההורים לא מקבלים אותם, שהם מרגישים בדידות עזה, הם מוצאים את עצמם, מחפשים דרך איך להיות חלק, וזה לא רק הסיבה העיקרית, הרבה פעמים יכול להיות גם בצורה הכי, אתה יודע, רק מזה שמישהו מציע לך ואתה מתדרדר לזה, אתה לא צריך שיהיה לך בעיה כזו, אבל רוב האנשים שמחקרים דרך אגב, לצערי אצל בקהילה הלהט"בית זה 30% יותר עניין השימוש בסמים, אז זה נובע המון 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 מהעניין של באמת להיות חלק, הרצון של למצוא פתרון לתחושת הבדידות.
זאת אומרת שהלהט"בופוביה של החברה, של המעגלים הקרובים, של משפחות, של מעגלים שניים, בהחלט משמש פקטור במידת הסיכון שיש לצעירים שנדחים להגיע למעגל הסמים, וזה עורב לכולנו, וזה באמת נקודה שאני חושב הסרט מצליח חזק מאוד.
כן, אני אוכל להוסיף, אני חושב שאני שהייתי בארון עד גיל 35, אני חושב שהשנאה העצמית שאכלה אותי מבפנים, היא דבר מאוד מאוד לא בריא, ואני חושב שאי קבלה גורמת לשנאה עצמית, זה שמגדירים אותך, שלא נותנים לך בעצם להיות מי שאתה בסופו של דבר, זה גם הרבה פעמים אתה הוא זה שלא נותן לעצמך להיות מי שאתה.
כן.
ודברים כאלה גורמים ומובילים אותך לפעמים לעשות דברים שהם הרסניים.
נכון, אני דיברתי
שאנחנו כן. צריכים להיות כמה שיותר אתה יודע, מכילים ופתוחים נכון. וקשובים לחברה, הרבה פעמים אפילו בתוך הקהילה שלנו, שאתה יודע, הזכרת את הדבר הזה, שזה לא קיים בתוך כל הקהילה, ולפעמים אנשים אומרים לי משפטים כמו, אבל זה לא מייצג אותי, זה לא חלק ממני.
זה לא מייצג, אבל זה מגזר בתוך הקהילה.
נכון.
הזמן שלנו לא מתקצר, אני רוצה בכל זאת להתייחס לעוד משהו מאוד בולט בסרט, ואמרתי את זה גם בפתיח על צילומי הסקס, שהם כל כך... אתה יודע, לולא היינו יודעים שזה תחת סמים, אז יכולתי להתייחס לזה כאל משהו נורא יצירתי, נורא חופשי, נורא משוחרר, ממש מעורר קנאה של הדמויות, אבל שאתה יודע שזה נעשה תחת השפעה, זאת גם אמירה, זאת אומרת, לא יכול להיות סקס אחר בלי סמים?
אז אתה יודע, במחקרים שאני עשיתי, שהייתי מדבר עם אנשים שהתמכרו לעניין הזה, או בשבילהם מושג הקמסקס היה, הם לא יכולים לעשות סקס ללא סמים, הם דיברו על הדבר הזה, הם דיברו על זה שברגע שהם נגמלו מזה, הם לא ידעו איך בכלל, איך להגיע למצב הזה, איך עושים סקס ללא אלכוהול, ללא סמים. ואני חושב שמה שבעצם קורה, הסם נותן לך מין איזושהי תחושה של אופוריה, של איזושהי שלמות, הכל, זה יותר מועצם, ולכן בסרט זה גם מוצג, ככה שזה נראה כל כך, אתה יודע, זה הפנטזיה בהתגלמותה.
ולכן משם ההתרסקות היא כל כך פנומנלית, כל כך מכאיבה, אנחנו לא נגיד בספוילרים.
דרך אגב, כמו סם, כי אתה יודע, יש בסם יש להתחלה שזה נורא נורא כיף, ואז בסוף מגיע הדאון.
ניצן גלעדי, במה הסרט כאילו אין מחר לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אני ככה התלבטתי ביני לביני, האם אתה כבמאי אוהב את הדמויות שלך, או בעיקר חסר אונים מולן?
אני מאוד מאוד אוהב את הדמויות שלי, אני כתבתי אותן במשך 4 שנים, זה דמויות שאני מחובר עליהן, אני ראיתי את הסרט כל כך הרבה פעמים, הן כל פעם נוגעות בי, יש שם מצבים מאוד מורכבים שאני הייתי רוצה להציל אותם, אבל אני חושב שדמויות שאני כל כך אוהב, הן גם טרגיות, והן באות מתוך כאב מאוד, הן נבנו מתוך כאב עמוק, ולכן אני רק אוהב אותם, אני דרך היצירה, אני רוצה להציל אותם גם.
כן.
אז רק אהבה יש לי עליהם.
ניצן גלעדי, במה היא הסרט כאילו אין מחר, תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה לסרט, בעיניי הוא חשוב.
תודה רבה רבה, ותבואו לראות.
טוב, ביי ביי.
ביי ביי, תודה.
חלון גאווה.
עכשיו אני רוצה לקרוא לכם מעטיפתו של ספר חדש ששמו לא ראיתי את זה. זה ספר ביקורים של תמר גן ליברמן, שהיא בכלל אומנית טקסטיל ובעלת תואר בתרפיה בהבעה וביצירה, וכך נכתב שם. שתי דרכים, שתי אהבות, שתי משאלות ואמונה אחת. הבחורה הודיה, אני מספר לכם מכאן, משכנעת את נדב, אחיה התאום, לצאת לטיול בצפת. נדב מסכים די מהר להיפרד מהספרים והטאבלטים ולהצטרף אליה לטיול הזה. היא רק לא שערה שהוא יעשה את זה כל כך במהירות, ונדב, אנחנו יכולים עוד לספר לכם שהוא יודע שהוא כבר הומו, והוא בטוח שחייו לא יכולים להישאר בצל הזה, בסוד הזה, והם יוצאים לטיול הזה. הטיול הזה באמת הופך במעלה הטיול למסע אל סודות ושקרים ש בעקבותיו עולות עוד הרבה מאוד שאלות שבעצם מערערות בסוף את האמונה הדתית שלהם. מקווה שפחות או יותר זה הסיפור, סיפור המסגרת. שלום תמר גן ליברמן.
שלום וברכה.
מה שלומך? ברכות על הספר.
תודה רבה.
תראי, הספר מתחיל בנסיעה מפתח תקווה לצפת. הודיה היא הנכדה, היא מסיעה את סבתה ואת אחי הנדב, ושם מתנהלת השיחה שמתחילה בעצם את המסע. לאן הם נוסעים?
הם נוסעים ביחד עם סבתא לבקר קבר של סבא קדום של הסבתא, שהסבתא למעשה עולה לשם כל שנה, והשנה כבר היא התעייפה והיא מבקשת מהנכדה שתיקח אותה, ושניהם לוקחים את סבתא לשם. ושם הם פוגשים, זה קרוב משפחה רחוק, שמנהל מישיבה לנוער נושר.
מה זה נוער נושר? זה נוער שעזב מסגרות.
בדיוק, בני נוער דתיים, בנים, זאת אומרת, שלא הסתדרו במסגרות שהם נמצאים בהם, וכאילו מין מוצא אחרון בשבילהם. והוא מזמין את נדב לבקר, ונדב בצעד מאוד מפתיע ולא הגיוני, כי הוא מצטיין בלימודים.
זהו, בתוכנית מכוננים בכלל.
הוא בתוכנית מכוננים, אבל הוא פתאום מרגיש שהוא לא יכול להכיל, שבעצם הסוד הזה שהוא הומו, שעד עכשיו הוא ניסה להדחיק אותו, דרך למעשה הלימודים וההתמודדות האינטלקטואלית, הוא לא יכול יותר, והוא מחליט לנסוע לשם לכמה ימים, ואז הוא מחליט להישאר.
למה בעצם הוא חושב שדווקא במקום הזה של נערים שעזבו מסגרות, הוא יוכל להיות יותר קרוב אצל עצמו?
כי הוא מרגיש ששם אין ממנו את הציפייה הזאת להיות ילד טוב, זה דבר אחד. דבר שני, מדובר בנער דתי, והוא נער שהוא חווה את החוויה הדתית שלו ממקום מאוד רציונלי. ושם בישיבה יש נערים שהם בסלבים, מתבודדים ביערות, ואז הוא חושב שאולי מתוך המקום הרגשי של האמונה, אולי הוא יצליח להתחבר למקום הזה, ואיכשהו זה יעזור לו להתמודד עם ההומואיות שלו.
כן. כשאת אומרת שהוא מתמודד באופן רציונלי עם ההתבגרות המינית, הזהותית שלו, איך זה מתבטא בספר? מה הוא אומר? מה אומרת הדמות נדב?
הוא פשוט, אני לא אומרת שהוא מתמודד באופן רציונלי, אני אומרת שהאמונה שלו היא רציונלית, מהבחינה הזאת שהוא פשוט מאמין שיש אלוהים, הוא מאמין שצריך לקיים מצוות וזהו, כאילו זה חלק שהוא כל כך מוטמע בו, שברור לו שזו הדרך שבה הוא צריך ללכת.
אבל זה נפגש עם הזהות שלו, זאת אומרת, יש התנגשות.
נכון, כי בעצם הוא לא מבין או לא יודע איך, הוא גם בשלב הזה של החיים שלו הוא כבר מבין שהוא הומו. הוא מנסה להדחיק את זה, הוא מנסה להתעלם מזה, אבל זה לא כל כך עובד לו. ובעצם הספר הוא, הספר האמת שהוא לא רק על נדב, הוא גם על הודיה.
כן, גם היא עוברת משבר אמוני.
נכון, בעצם הוא מנסה להבין איך הוא יכול, הוא בהתחלה לא מנסה להבין, אבל בסופו של דבר הוא הולך לקראת ההבנה של איך הוא יכול לשלב את המקומות האלה.
איך תנסי לספר למאזינים שלנו בדקות שנשארו לנו, איך באמת הערעור על האמונה של הודיה נפגש עם הערעור שלו, של נדב, על האמונה שלו, על הרקע הזהות המינית שלו? איפה הם נפגשים, שתי מערכות הערעור האלה על האמונה?
האמת שכל אחד מהם חווה את זה בצורה מאוד אחרת, והם למעשה מסתירים את זה אחד מהשני, ויש פה גם ערעור של הקשר שלהם, שזה לדעתי הלב של הספר. אז מכיוון שהיא נערה מאוד מאוד רגשית, וחווה את הכל בצורה עוצמתית יותר, אז הערעור שלה זה איך יכול להיות שיש אנשים שלא מרגישים את זה כמוה, איך יכול להיות שהעולם הוא לא בדיוק כמו שהיא חשבה, כאילו הערעור שלה בא מבחוץ, שהעולם לא מסתדר לפי החוקים והכללים שהיא הבינה.
שהיא גדלה עליהם.
מה?
חוקים שהיא גדלה עליהם.
שהיא גדלה עליהם ושהיא מאמינה בהם.
אוקיי.
כאילו, ואז פתאום כל מיני ערעורים כאלה, מה, זה לא באמת כמו שחשבתי, זה אנשים גם מתנהגים אחרת וזה בסדר, כל מיני דברים כאלה.
כן. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אני רוצה לשאול אותך, בפתיחה של הספר, במבוא, את מודה שם לנערים, לנערות ולנערים שחלקו איתי את סיפוריהם להם באהבה. מי הם אותם נערים ונערות?
למעשה שהתחלתי לכתוב את הספר, אז התחלתי לדבר עם הילדים שלי והחברים שלהם, ויותר מאוחר שראיתי שאני באמת לא יודעת הרבה על נפשו של נער הומו, בוא נגיד שילדת אולפנה יותר ידעתי מה עובר לה בראש, אז פניתי אתה יודע, דרך פייסבוק ועוד מקומות, ואנשים ממש פתחו לפני את ליבם, נערים בארון שאני חלקם לא יודעת מי הם בכלל, ומכיוון שאז להם ולהם, ומכיוון שעבדתי על הספר הזה במשך 5 שנים, אז חלקם אני כבר כן יודעת, כי הם יצאו מהארון בזמן הזה, וכולל הבת שלי, הבת הקטנה שלי, 2.5 לתוך כתיבת הספר, גם היא יצאה מהארון.
מקסים. אז עבדת גם מכלי ראשון.
אני פתחתי את הלב שלי לנוער הזה, כדי שאני אוכל
לפתוח את ליבך לביתך.
יפה. שהיא לא ידעה את זה על עצמה בשלב ההוא, כן.
נפלא, תהליך נהדר. לא ראיתי את זה, כך קראת לספר הזה, שיצא באיזו הוצאה?
קינמון.
יפה, אז הנה אנחנו אמרנו גם את זה. תמר גן ליברמן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
השיר החמוד הזה נקרא Your Mind, והוא חלק מאלבום בדרך של יוצרת צעירה מבטיחה ששמה המלא הוא טל שחר בן ארי, אבל בשבילכם היא תהיה מעכשיו רק טלשה. נספר לכם על טלשה, שהיא פעילה בסצנה הלסבית וגם ניהלה אז אנסמבל שנקרא לסבי אונסט, וביחד עם המשוררת מיקה בן שאול היא עשתה את זה, והן משתפות פעולה גם היום בהופעות משותפות. וכדי לדבר איתה ועל יצירתה ועל השיר החדש ועל האלבום שבדרך, אנחנו פשוט הזמנו אותה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור. זו פעם ראשונה שאת שומעת את השיר שלך ברדיו?
לא, למזלי לא. זה מרגש אבל כל פעם מחדש.
יפה. ספרי לנו, חשבתי לעצמי כששמעתי את השיר, שהוא חמוד באמת. מי שכתבת לה אותו חייבת להיות נורא מאושרת.
האמת שזה נכתב, זה שיר שנכתב לפני המון המון שנים, לפני איזה 8 או 9 שנים כבר, נראה לי, אולי יותר אפילו. הוא היה, האמת, כתבתי אותו כמו איזה משאלה כזו, כמו איזה תקווה לאיזה מערכת יחסים הדדית, שאז נראתה מאוד רחוקה ממני, אבל היום כבר לא, אז זה משמח לפני עצמו, אתה יודע.
יפה. אמרתי פתיחה של דבריי שהוא חלק מאלבום שבדרך. בוא נדבר
שהוא
קצת.
יצא היום האלבום.
יצא.
ממש היום ממש יצא, היום. כן.
זהו.
ממש הרגע, כן.
אז הנה, אנחנו יכולים לציין אותו, כי לא ידענו שאנחנו באמת נספיק להיות בדיוק ביציאה, אבל הנה, הצליח לנו.
הצליח מעולה.
אז ספרי לנו איפה באמת את הולכת לחגוג אותו.
אני הולכת להשיק אותו, האמת, בשתי הופעות השקה בתיאטרון תמונה בתל אביב. אחת ב-21 לחודש הזה, ואחת בראשון לפברואר. מתרגשת בצירוף ממש, כאילו, כל היום הזה מלא בהתרגשויות, האלבום והתגובות עליו, כל כך לא מובן מאליו, באמת.
דיברתי על שיתוף הפעולה שלך עם מיקה בן שאול, שהיא יוצרת,
חברתי הטובה.
יוצרת מעולה, שכולנו אוהבים. ספרי באמת על שיתוף הפעולה ביניכם. מתי הוא התחיל? מה עשיתם יחד?
אז אני ומיקה הכרנו בעצם במצעד הגאווה של 2015, אם אני לא טועה, או 2016. הופעתי אז כאילו על הבמה הראשית של מצעד הגאווה עם ליין שהיה אז זאתי, שהייתי גם חלק ממנו, הייתי רזידנטית שלו, תקלטתי שם, ועליתי, ביצעתי שם שיר עם הליין הזה, ומיקה הייתה חלק מהבנות שהיו איתי על הבמה, והיא נגשה עליי אחרי זה ואמרה לי, תקשיבי, את מדהימה, אנחנו חייבות לעבוד ביחד, אני בדיוק כותבת הצגה שקוראים לה Let's Be Honest, ואני רוצה שתעשי לה את המוזיקה. אז אמרתי, וואי, מדהים, כאילו מיקה בן שאול, שאני מתה עליה, בדיוק אז התחילה להוציא את השירים שלה החוצה. ובאמת שיתפנו פעולה באנסמבל המאמם הזה, שרץ 3 שנים, אם אני לא טועה, גם במרכז הגאה וגם בהבימה וגם בכל הארץ. והיה באמת הצלחה מדהימה, שאף אחד מאיתנו לא נראה לי ציפתה לזה.
כן. מה היה במופע הזה למי שלא... אתם תמשיכו לעלות אותו מתישהו?
לא, לצערי זה כבר לא. אבל זה היה מופע מהמם, שזו הייתה בעצם הצגה שהייתה מורכבת ממערכונים כזה, שהייתה חלקה קומית, חלקה דרמה, חלקה כמו כל מערכת יחסים. זה בטח לסבי.
זה את אמרת.
ואני אומרת ועומדת מאחורי זה גם.
אוקיי. חסר היה לי שאני הייתי אומר
את זה. לא, לא, זה אני, זה שלי. אני לגמרי לוקחת את זה עליי. ובאמת, זאת הייתה הצגה מהממת. ואחרי זה אני ומיקה המשכנו לשלב פעולה, כאילו גם על הופעות שלה, ליוויתי אותה הרבה, גם לכנתי הרבה שירים שלה. גם הולכתי את הריח בהופעה בתמונה, בהופעת השקה, שזה בכלל יהיה סגירת מעגל יפהפייה בעיניי.
כן. טל, שאני רוצה לשאול אותך, כיוצרת שמגיבה, וחלק מהשירים הם חלק מהאג'נדה, אין מה לעשות, להטאבית. כמה באמת אירועי הבחירות והממשלה החדשה ואבי מעוז ושאר מובילי השנאה, כמה הם נכנסים למקום שבו בוער לך להגיב ביצירה?
תראה, אני... המקום הזה, קודם כל הוא עצוב לי מאוד, שהחושך הזה ככה השתלט עלינו. זה מאוד מצער אותי תמיד כשהדברים האלה קורים, ואני חושבת שעצם היצירה שלנו, של כל אחד מהקהילה, לא משנה אם זה מוזיקלית או אומנות פלסטית או ספרים או שירה, לא משנה מה, כל עוד הדבר הזה קורה והיצירה חיה ובועטת וקיימת, זה מה שימשיך, אתה יודע, ללבות את האש שלנו, האש שמביאה את האור בעיניי. אני חושבת שעצם היצירה עצמה, זה לא משנה מה יהיה בתוכה או מה ניצוק פנימה, זה משרת את עצמו בפני עצמו.
לא מתגנב איזשהו חשש, איזשהו פחד לבטא בבהירות את מה שאת רוצה להגיד?
לא, כי אני סיימתי לחיות בפחד. אתה יודע, חייתי בפחד להרגיש באופן כללי כל החיים שלי. לא רק מהבחינה הלהט"בית, אבל מכל בחינה אני חושבת. וסיימתי לפחד, ואם למישהו יש בעיה, הוא זמן לפנות אליי בפרטי, מה שנקרא.
כן. טוב, באמת אין מה, זאת אומרת, טוב לפחד וטוב לחשוש, זה לפעמים מעורר, אבל זה מבאס לאללה שככה צריך ליצור ולחיות כאן. טלשה, מה ההופעות הקרובות שאפשר לראות חוץ מהופעה, מההשקות של האלבום? אגב, איך קוראים לאלבום? טלשה, את משתבשת?
אני איתכם?
דברי, כן.
אני אומרת שלאלבום קוראים Good Thing, דבר טוב. ובעצם יש את שתי הופעות ההשקה בתמונה. ואחרי זה נראה לאן הדרך תיקח אותנו.
יפה מאוד. אז טלשה עם Good Thing, אלבום חדש, יצא ממש היום, נכון?
ממש היום, ממש הבוקר.
אפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות, אני מניח. יפה. אז הנה, אנחנו גם מזמינים את המאזינים שלנו להאזין לכל האלבום הזה. אני אשמח להאזין לו גם כן, ובינתיים אני מאחל לך הצלחה גדולה מאוד, טלשה. תודה רבה שדיברת איתנו, והנה בואי נשמע עוד הפעם את Your Mind, השיר השני שהוצאת ממנו.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי. Don't you love it when I do what I do for you? Won't you like to keep me just for yourself? When I say I want to, mad you fall in love, would you take your place? זהו, Your Mind, טל שם, מתוך האלבום חדש שיוצא ממש היום, איתו אנחנו מסיימים את חלון גאווה להיום. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אלון מקלר היה טכנאי השידור, אני איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא, להתראות. Love you till the end of time, and I promise I'll never